מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור פיק ועורכת הדין שירי וייס.
אהלן חברות וחברים, אנחנו בפרק נוסף של מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי, משפט בפשטות. ואנחנו עורכת דין שירי וייס ועורך דין ועורך חשבון ליאור פיק. אהלן שירי, מה שלומך?
איזה מה כיף. מה העניינים ליאור? איזה כיף להיות פה.
אז קודם כל, בזמן האחרון אנחנו מקבלים מלא תגובות.
כן, שואלים אותי. אז, קודם כל, תודה רבה לכולם על כל התגובות והשאלות ועל הצפיות. זה כזה כיף, ואנחנו ממש שמחים לתת לכם ערך. והרבה הרבה שאלות ששואלים אותי בעקבות הפודקאסט שעשינו על, על המטבעות הדיגיטליים, של שאלות ממש בסיסיות, של מה זה ואיך זה, ומה זה בכלל ביטקוין, ומה זה בלוקצ'יין, וכל מיני שאלות מאוד מאוד בסיסיות, אז... אז אתה כמומחה בעיניי בתחום, נראה לי שתוכל לעזור לענות על השאלות האלה, ועוד הרבה שאלות אחרות, אז בוא נתחיל על זה.
לא יודע אם אני יכול לעזור, אני לפחות אנסה לעשות טיפה סדר בתחום הזה, כי זה באמת תחום באמת סבוך, ולא הרבה באמת מבינים אותו עד הסוף, וגם אלה שחושבים שהם מבינים לא תמיד הם מבינים, וגם אני קטונתי, אבל אני קצת ככה, אני חושב שאני מכיר טיפה. אבל בוא נראה ככה, קודם כל דברים, לפני שאנחנו צוללים פנימה באמת לכל ההגדרות של בלוקצ'יין ואיתריום וביטקוין וכולי, אז בוא נדבר טיפה קצת על גודל השוק, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז קודם כל הביטקוין קיים כבר למעלה מ-10 שנים, ובסיס שלו לפני כמה חודשים הוא כבר הגיע לקרוב ל-70 אלף דולרים לאחד ביטקוין, שזה סכום מדהים.
שלפני שנתיים הוא היה 4,000.
לפני שנתיים הוא היה בערך 4,000, מדהים, אחרי שהוא ירד מטורף. מ-20,000,
וכבר קברו אותו אז.
וכבר אז קברו אותו, והאמת היא שזה אחד הבעיות ואחד החסמים, או אחד הדברים שקצת מרתיעים חלק מהאנשים, זה הוולטיליות הגבוהה של שערי המטבעות. אבל מה שאנחנו טוענים, לא רק אנחנו, מומחים בתחום טוענים, שכמו בכל שוק בהתחלה שלו, שוק חדש בהתחלה שלו, אז יש באמת תנודתיות, ואנחנו מן הסתם עוד נראה את התנודתיות הזאת ממשיכה, אבל היום אפשר כבר לדבר על, באמת על שוק, כי אם בעבר שווי כל המטבעות היה מספר מאות מיליונים, אז היום, נכון להיום, שווי שוק המטבעות דיגיטליים נמצא על 2.5 טריליון דולר, שזה שווי מטורף. הביטקוין עצמו, אמרנו 54,600, האיתריום שעשה קפיצה מטורפת בשנתיים האחרונות מבערך 170-200 דולר לאיתריום אחד, הגיע כבר לאזור ה-5,000, עכשיו ירד חזרה ל-4,100. בקיצור, אנחנו רואים שכבר השווי עולה בצורה משמעותית, ופתאום יש פה שוק עם עומק וכו'. אז נכון שאנחנו לא פה בשביל להמליץ לכם על השקעות, אנחנו ממש רחוקים מזה, וכל אחד שיעשה לעצמו את הבדיקות שלו, את המחשבות שלו, יתייעץ עם מי שהוא רוצה. אנחנו בסך הכל רוצים לתת לכם קצת מידע על איך השוק הזה עובד, וקצת מהידע שלנו על מה קורה שם. אז קודם כל הדבר החשוב ביותר, אני חושב, זה לדבר קצת על באמת, האם אנחנו שולטים בכסף שלנו. עכשיו כולכם תגידו מיד, ברור, 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 מה זאת אומרת, הכסף שלי, אני שולט עליו, אני מחליט, אני זה.
ורק לפני כמה ימים היה לנו לקוח שרצה לקנות דירה עם הכסף שלו בחול, ולא נתנו לו להעביר את הכסף שלו בארץ, והוא באמת עד אותו רגע חשב שהוא שולט בכסף שלו, עד שהבנק בארץ אמר לו, היי, סטופ.
אתה לא יכול להעביר.
אני לא מקבל את הכסף שלך, והוא לא יכול לקנות את הדירה.
נכון. ובוא ניקח רגע דוגמאות עוד אפילו יותר פשוטות. לפני שבועיים, אחת המזכירות שלי ניסתה לשלם חשבונות בכרטיס אשראי, והכרטיס לא עבד. לא ברור למה, אפילו הבנק בעצמו לא ידע למה. אז לא יכולה לשלם. כמובן, כל נושא של העברות מתח, גם החוצה לחול וגם חזרה מחול לישראל, הבנקים יש להם את כל הקומפליינס וכל הבדיקות ומקור הכספים, ויש לנו לא מעט לקוחות שבאמת ירשו כספים לפני 40, 50, 60 שנה בחול, והבנקים מקשים על העברות הכספים, כי הם רוצים להבין מה מקור הכספים, שהמקור הוא לא מפשע וכו' וכו'. ובואו נראה אתכם עכשיו מוכיחים לי שקיבלתם לפני 40 שנה, תביאו מסמכים ותראו שהנפטר לפני 40 שנה העביר אליכם לחשבון שלכם בחו"ל את הכספים האלה ואחרים.
וזה עוד לפני שדיברנו על עמלות בכלל של הבנקים, בהנחה והם כן מסכימים לקבל את הכסף שאנשים חושבים שהם שולטים בו כל כך. העמלות של הבנקים פשוט מטורפות. כל העברה בנקאית של דולרים לצורך העניין, היא יכולה להגיע גם אחוז מהסכום לפעמים לוקחים, כאילו זה מטורף.
גם יקרות, גם הרבה פעמים העברות האלה לוקחות זמן. הייתה לנו לקוחה שניסתה להעביר איזשהו סכום מפה, ושוב, אנחנו לא מדברים על לקוחות בעייתיים, לקוחות שהכל מדווח, הכל מסודר, רצה להעביר איזשהו 100 אלף דולר לארצות הברית, ושבועיים התעסקה עם הבנק, הלוך וחזור, הלוך וחזור, עד שבסוף זה נפטר, אבל עדיין זה לקח הרבה מאוד זמן. תנסו למשל לא לשלם חשבון ארנונה או מקדמות מס, ותראו איך בשניות החשבון שלכם מעוקל, ולא משנה אם יש לכם מיליונים בחשבון, אתם לא יכולים לעשות שום פעולה. ואם ניקח דוגמאות נוספות מהעולם, אז למשל בקפריסין, לפני מספר שנים שהיה שם המשבר, אז החליטו על הקצבה יומית למשיכה, ולא משנה אם גם היה לי מיליונים בחשבון, יכולתי למשוך 100 דולר או 250, סליחה, יורו או 250 יורו מהחשבון כל יום, וזהו, לא משנה מה.
אנחנו לא באמת שולטים בכסף שלנו.
אז זאת המסקנה. גם בארץ, דרך אגב, אם אני רוצה למשוך עכשיו 10,000 שקל בכספומט, אני לא יכול, זה מוגבל ל-2,500 או משהו כזה שקלים. אז תכלס, המסקנה היא הראשונית, קודם כל, שאנחנו לא באמת שולטים בכסף שלנו. יותר מזה, גם הבנקים וגם כל המערכות בסוף נשלטים על ידי איזשהו גורם. אם אנחנו נכנסים טיפה יותר לעומק, אז דולרים למשל בעולם עוברים דרך ניו יורק, בנק אוף ניו יורק, יורו עובר דרך גרמניה. ואז נניח שאני רוצה להעביר 30,000 דולר במזומן ממדינה למדינה, או שאני חושב שבנקים עלולים לקרוס ואני רוצה למשוך בבת אחת 200,000 שקל במזומן, שלא לדבר על להפקיד 200,000 שקל במזומן לחשבון שלי, כנראה שהבנקים לא כל כך יאהבו את זה, וזה בעייתי. אז נראה שזה באמת אחת הסיבות המרכזיות שבגללן גם הרגולטורים וגם הבנקים מאוד מאוד חוששים מהמטבעות הדיגיטליים. למה? כי במטבעות דיגיטליים הרעיון המרכזי קודם כל הוא שאין בעל שליטה. אף אחד לא שולט במטבע. וזה אחד הרעיונות היפים והמדהימים והבאמת החדשניים שהוביל קודם כל הביטקוין. הביטקוין בעצם למעשה זה המטבע הדיגיטלי.
זו הסיבה שהוא בכלל המציא את הביטקוין, כן, בסופו כן. של דבר.
נכון. אני מזכיר, בעצם הביטקוין נוצר בעצם ב-2008, יצא לעולם ב-2008, אחרי המשבר של 2007-2008, שבעצם היה נראה שכל המערכת הפיננסית בעולם קורסת, מתוך כל מיני, ולא ניכנס לעומק, אבל מתוך כל נושא של ניפוח אינסופי של המערכות, בכל מיני אמצעים אפרפרים, ואז בעצם רצו שיהיה מטבע שלא נשלט על ידי גורם מרכזי. בקיצור, האם השליטה הולכת לחזור אלינו בקרוב? אז התשובה היא, ככל הנראה, כן, לפחות לחלקנו, לפחות על חלק מהכספים שלנו, וזה יהיה באמצעות מה שנקרא מטבעות דיגיטליים. מטבעות דיגיטליים באופן עקרוני, הם מחזיקים אותם דרך ארנק דיגיטלי. ואני יודע שלמרבית האנשים זה נראה מאוד מאוד מוזר, מה זה ארנק דיגיטלי, ואם אני מאבד את הקוד, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אז בעצם הלך הכסף, אנשים מיליונים לא יכלו להיכנס לארנק, וכל מיני סיפורים כאלה, אבל תחשבו רגע על הסבא והסבא של כולנו, סבא והסבתא של כולנו, לפני 100 שנה, שאמרו להם, אתם תיגשו לקיר הזה שם, שאתם רואים בצד, אתם תלחצו 4 ספרות וייצא כסף, וזה נראה להם מאוד מאוד מוזר, אז ככה גם לנו, לחלקנו, נראה היום מאוד מאוד מוזר, הנושא של מטבעות דיגיטליים. אז כמו ששיר אמר, בעצם המטבעות הדיגיטליים, או הקריפטו, זה בעצם מהפכת, אנחנו קוראים לזה מהפכת האינטרנט השנייה. ובואו נסביר רגע מה זה מהפכת האינטרנט הראשונה. בהתחלה האינטרנט, קודם כל האינטרנט עשה מהפכה מאוד מאוד משמעותית, בזה שבעצם הפך את העולם לקטן. היום אני שיכול לשלוח לשירי, שיכולה להיות בצד השני של העולם, אימייל, ובתוך שניות היא מקבלת את המייל, היא מקבצים, יכולה לשנות, להחזיר לחזרה, ואנחנו יכולים להתכתב בינינו, ובעצם יכולים להעביר מידע באופן חופשי על פני רשת האינטרנט לכל העולם. וזה מצוין. אבל בדרך הזאת למעשה אנחנו לא מעבירים את קובצי המקור, אנחנו למעשה מעבירים עותק. אם אני יוצר אצלי על המחשב קובץ וורד או קובץ אקסל או מה שזה לא יהיה, ואני שולח לשירי, השירי מקבל את עותק של הקובץ שנמצא אצלי. זה לא הקובץ המקורי.
ואז הביטקוין, אותו סטושי נקומוטו, שהחליט שהוא מקים איזשהו מטבע, נכון?
כן.
מטבע שהוא פשוט החליט עליו, הקים אותו, קם בוקר אחד, כתבת אותו white paper, אותו דף לבן שמכיל את כל, בעצם את כל המטבע ומה הוא ומי הוא, ומאותו רגע פשוט התבזר המטבע בעולם.
אז כן, אז בעצם בסוף 2008, בשיא המשבר הפיננסי העולמי, מה שנקרא הסאב-פריים, שכל העולם הפיננסי הלך ונראה שכאילו קורס והתערער האמון של הציבור במוסדות הפיננסיים המסורתיים, בעצם בבנקים וכל המערכת הפיננסית, ומיליוני בני אדם בכל העולם איבדו את הבית ואיבדו את החשבונות ואיבדו את הכסף וכו' וכו'. קם איזה אדם, שלא ברור אם זה אדם או קבוצה או...
איש, אישה, אף אחד לא יודע,
אף אחד לא יודע מי הוא,
שום דבר עליו.
נכון, לפני כמה ימים אמרו שהנה אולי התגלה, אבל זה עוד לא התגלה.
סתם שמוע שכזו.
כן, ואולי בכלל יש כאלה שאומרו שזה מדינות עומדות מאחורי זה, ויש כאלה שחשבו שזה אילון מאסק, וכל מיני, כל מיני שמועות כל פעם מחליטים על אדם כזה או אחר. שקרא לעצמה סטושי נקמוטו, ובעצם הציג בפעם הראשונה באמת את אותו white paper, שאותו white paper למעשה זה סוג של מאמר קצר של 8-10 עמודים, שנותן בעצם את כל התפיסה ואת כל מה שעומד מאחורי הביטקוין. הוא בעצם הסביר איך בעצם אותה תוכנת מחשב, נקרא לזה, אותו אלגוריתם שעומד בבסיס הביטקוין, בעצם הבלוקצ'יין של הביטקוין, אמור לפעול, או פועל, יותר נכון, כי כבר הוא התחיל לפעול.
אז הוא המציא הכל מאפס. פשוט נכון. הלך, המציא מטבע, המציא שיטה, נכון. המציא פשוט את אותו האינטרנט החדש שכולם אומרים שיגיע בעוד כמה שנים, הוא פשוט המציא אותו בשמונה עמודים.
נכון, וזה הרבה יותר מזה. זה בעצם, כי מה שקרה בעצם הביטקוין, או הבלוקצ'יין של הביטקוין, ברגע שהוא שוחרר לאוויר העולם, אין אדם
אין
בעולם
דרך
שאפשר לעצור, שיכול לעצור אותו. זהו, העסק הזה עובד באופן אוטומטי, ואף אחד לא יכול לעצור, אלא אם כולם החליטו שלא מאמינים בביטקוין או משהו כזה, ולא יהיה מי שיגבה וכו', אבל זה לא, זה בלתי אפשרי. וכל הרעיון שעומד בבסיס הביטקוין, של אותו סטושי נקמוטו, שבעצם הוא ביקש לבטל את ההשפעה של ממשלות ובנקים מרכזיים על הערך של הכסף שלנו. ובואו ניקח רגע דוגמה אחת קלאסית, והיה לי לא מעט אנשים שבאו אליי ואמרו לי, פתאום קלטתי את זה, תקופת הקורונה. בתקופת הקורונה, ושוב פעם, לא עכשיו, שאנחנו כבר כאילו בעצם חיים עם זה, ואנחנו רגילים וכו'. בתחיל בהתחלה, כשכולם, כל העולם היה בהיסטריה, שהנה, הכל הולך לקרוס, הכל הולך להשתנות, אף אחד לא יודע איך ניצא מהמשבר הזה. ואז אנשים התחילו לחשוב לעצמם, רגע, מה קורה אם פתאום הבנק, לא, אני לא יכול למשוך כסף מהבנק, אם הכרטיס האשראי שלי לא עובדים, אם לא יהיה חשמל, אם לא יהיה כל מיני דברים.
מה זה? אנשים רצו ומשכו מזומנים, כי לא ידעו אם יהיה עוד מזומן, אם לא יהיה עוד מזומן, מה יהיה? אף אחד לא ידע מה יהיה.
נכון. ואז אנשים התחילו להבין שרגע...
המשיכו להבין שאין להם שליטה על הכסף שלהם.
שאין להם שליטה על הכסף שלהם, ורגע, אולי יש משהו בביטקוין, כי בביטקוין למעשה, זה משהו שאני יכול להעביר בלחיצת כפתור, ממני אלייך, ממך למי שזה לא יהיה. בלחיצת כפתור,
היום אני רוצה להעביר לך לצורך העניין ביטקוין.
מיליארד דולר.
אני יכולה להעביר לך ביטקוין.
נכון.
פשוט מאוד, אני לא צריכה להתקשר לבנק, אני לא צריכה אישור על מאיפה הכסף שלי, לא שואלים אותי שאלות, אף אחד לא פונה אליי, אני לא צריכה למלא שום טופס, ויותר מכל זה, אני גם לא משלמת שום עמלה. אני פשוט מעבירה לך את הביטקוין.
אז יש כן עמלה, כאילו בעברות האלה, שמגולמת בתוך העברות עצמם, אבל בסך הכל, אבל מעבר לזה, באמת את יכולה להחליט מה להעביר, למי להעביר, את לא צריכה לשאול אף אחד,
ואף אחד לא שואל אותי גם שאלות, שזה גם יפה.
נכון,
אף אחד לא שואל אותי, מאיפה הכסף, איך קניתי את הביטקוין, מי הביא לי את הביטקוין, מה קניתי, כלום, כלום, כלום.
אבל זה בדיוק הפחד של הרגולטורים, והבנקים והרשויות. כי פתאום יש לנו פה משהו, איזה מין מפלצת כזאת, שבעצם גם גורמי פשיעה, וגם אנשים עם כסף שחור, וגם כל מיני זה, יכולים בעצם להעביר סכומים של מיליארדים, בלי שום פיקוח. וזה מפחיד את המערכות, ולכן בעצם הרגולטורים לא אוהבים את התחום הזה. עכשיו בואו ניכנס טיפה פנימה ונבין איך בעצם זה קורה, ואיך באמת הביטקוין בתפיסה שלו אמור בסופו של דבר להגן עלינו. כי בואו נחשוב רגע על 100 דולר, על 1000 דולר, נניח לצורך הדוגמה, שהיו לי לפני 20 שנה, מה יכולתי לקנות באותם 1000 דולר, והייתי יכול כנראה למלא את הבית בכל טוב, לעומת 1000 דולר היום, שאני בקושי יכול לקנות בהם, לא יודע מה, אייפון חדש.
בטח שאפילו אתה לא משלם איתם שכירות, מה שפעם יכולת לשלם...
לקנות את כל החלק מהדירה.
לכמה דירות שכירות.
נכון, נכון, נכון. אז הביטקוין, וזה נובע מזה שבעצם הממשלות והבנקים המרכזיים, כל הזמן עושים גורמים בעצם לפחת את המטבעות, ויש פה אינפלציה וכו', שנשלטת על ידי הגורמים האלה. בביטקוין זה לא יכול לקרות. למה זה לא יכול לקרות? כי אחד התנאים המרכזיים של הביטקוין, שבסופו של דבר, כשהוא יגיע למיצוי מלא, יהיו אך ורק במקסימום 21 מיליון מטבעות.
כלומר, הוא מוגבל ל-21 מיליון מטבעות. אף אחד בעולם לא יוכל. זה כאילו, זה מההתחלה נחקק, נסגר באותו white paper. אף אחד לא יכול לייצר שום מטבע מעבר ל-21 מטבעות האלה.
נכון. זה לא רק בווייט פפר, זה ממש בתוך הנוסחה, בתוך התכנות של הבלוקצ'יין, של הביטקוין. זאת המגבלה המקסימלית. לעולם לא יהיו יותר מ-21 מיליון מטבעות.
לא משנה מה.
לא משנה מה יקרה.
מדהים.
יותר מזה, ואף אחד בעולם לא יכול לשנות את זה.
אומרים שזה, שהמטבע האחרון יונפק ב-2140.
משהו כזה, כן.
עכשיו, בוא, רגע, שנייה. אז איך יודעים בעצם, זה גם שואלים אותי הרבה, כאילו הוא מונפק ב-2140, כי בעצם איך הוא מונפק, הביטקוין?
אז קודם כל, יש מה שנקרא, יש גופים שעושים קריאה. קוראים. עכשיו, מה זה קוראים בעצם? אני צריך להבין, כל התחום הזה, בסופו של דבר, בא להגביר את האמון של הציבור במטבעות. עכשיו, מאחר וב-2008, האמון של הציבור היה באמת בתחתית, ואנשים לא האמינו, לא בערך הכסף, ולא במערכות, ולא בנגידים, ולא בבנקים וכו'. בא אותו נטושי סקמוטו, ובעצם אמר, תקשיבו, יהיה פה מטבע שאף אחד בעולם לא יכול לשלוט עליו. זאת אומרת, יהיה פה רשימה, יהיה פה כמות ענקית של קוראים, שמשתתפים בעצם בתוך הנושא של, בתוך ההבטחה של העסקאות. זאת אומרת, כל 10 דקות, נוצר בלוק חדש על הבלוקצ'יין של הביטקוין, שבעצם כולל בתוכו גם את כל העסקאות החדשות שנוצרו ב-10 דקות האחרונות, וגם את כל העסקאות שנעשו עד היום. ואת הבלוק הזה, יש מין תחרות בין כל מיני אנשים.
בין הקוראים בעצם.
בין הקוראים.
כן, אוקיי.
והראשון שפותר איזושהי
נוסחה
או תרגיל מאוד מאוד מסובך, מתמטי, הראשון שפותר אותו, הוא בעצם זה שזוכה להיות זה שמאשר ראשון את הבלוק החדש, והוא מקבל על זה שכר, תגמול, שהיום זה כ-6 ביטקוינים. וזה כל 4 שנים הולך ויורד בחצי, עד שבסוף באמת ייגמר
באלף. עד שבסוף יגיע, וזה ייגמר ב-21 מיליון מטבעות האלה.
נכון, נכון, נכון.
זה מטורף, כאילו זה פשוט לא יאומן כמה זה מדהים.
זה לא רק שזה מדהים, מה שזה אומר, זה אומר שבעצם אף אחד כנראה לא יכול לפרוץ באמת לביטקוין. אף אחד. בשביל לפרוץ לביטקוין צריך בעצם להשתלט על כל המחשבים כמעט בעולם.
בכל העולם.
נכון.
בגלל שזה מבוזר בעצם.
נכון, נכון, נכון. וזה אחד הדברים המאוד מאוד מעניינים וחדשניים בכל הנושא הזה. לא רק זה. גם אם רוצים לעשות פה איזושהי תרמית, אם רוצים לעשות פה איזשהו שינוי, כל דבר שרוצים לעשות בתוך הביטקוין, למעשה צריך שכל אותם קוראים, כל אותם מחשבים, כולם יגיעו להסכמה ויעשו את זה בו זמנית.
כולם ישתתפו באותה תרמית,
נכון.
כאילו לצורך.
זה משהו שהוא לא הגיוני, הוא לא יכול לקרות.
כאילו ביטקוין נפטרת אותה חידה, אותה משוואה, אותה שאלה, פתרון לשאלה המתמטית, הוא נחתם, הוא נסגר על הבלוקצ'יין,
ולא ניתן לשנות אותו לעולם.
ואי אפשר לשנות אותו, never ever.
נכון.
כאילו מגיעים ל-21 מיליון, ו-21 מיליון האלה, לצורך העניין, יהיו סגורים, נעולים, ואי אפשר יהיה לגעת בהם. אפשר יהיה רק להעביר אותם מאחד לשני.
בהמשך למישהו נוסף, אבל אז, שוב פעם, זה ייחתם בבלוקים הבאים. אבל בבלוק הזה, כל ההיסטוריה בעצם, כל ההיסטוריה המשותפת שנעשתה באותה המטבעות עד היום, היא חתומה עד לאותו רגע, ולא ניתן לשנות אותה, וזה דבר מדהים. תחשבו רגע על הבנקים, תחשבו על הגופים הכי גדולים בעולם. הבנק לפעמים עושה טעויות. הוא יכול להיכנס למערכת ולשנות. אוקיי? ולא רוצה כמובן לדבר על אף אחד מהבנקים הזה, אבל בדרך כלל טעויות של בנקים הם באופן חד-צידי, בדרך כלל. אף פעם זה לא לטובתכם. לא שמעתי על טעויות לטובתנו, אלא בדרך כלל זה לרעתנו. וקורות טעויות. בבלוקצ'יין,
אין טעות, אני לא יכולה להעביר אליך כסף לצורך העניין, ובטעות העברתי לליאור פיק אחר.
את יכולה, אם לא לליאור פיק אחר, אם העברת לארנק של מישהו אחר, את יכולה לעשות טעות, ולכן גם לזה יש לכל מיני שיטות איך למנוע מזה.
תכף נגיע לארנקים.
אבל באופן עקרוני, הטעות היא רק טעות שלך, היא לא טעות של המערכת.
אבל אין צד גימל,
נכון.
שבכלל יכול להשפיע באיזושהי דרך על העברה כזו או אחרת, על רכישה כזו או אחרת. אין לי שום צד גימל,
נכון.
שום מתווך.
נכון. דבר נוסף שהוא בעיניי הוא דבר מדהים, האנונימיות. זה נכון שהבלוקצ'יין בעצם מראה את כל הטרנזקציות שנעשו מאז ומעולם, והוא גם מראה באיזה ענקים וכולי.
אבל מספרית.
נכון, שאף אחד לא יודע מי עומד מאחורי כל אחד מהענקים, וזה קצת מזכיר את התקופה, היום זה פחות נפוץ, אבל שהיו מניות למוחז. מה זה מניות למוחז? זה רק אותו בן אדם שהחזיק את אותה תעודת מניה, הוא היה באמת הבעלים, הוא לא היה רשום בשום מקום, כי זה לא היה רשום, זה לא היה שמי, אתה תעודה למוחז, מחזיק תו זה. אותו דבר זה בביטקוין, מי שמחזיק את הפרייבט קי, מי שמחזיק את הארנק, הוא בעצם הבעלים של אותם ביטקוינים בתוך בתוך
אותו ארנק. בתוך הארנק, שיש לו בעצם מספר, אין לו שם אפילו.
נכון.
יש לו רק את המספר, מה שהיה פעם בשוויץ, החשבונות הממוספרים.
אלה החשבונות המוספרים החדשים. נכון, נכון. עכשיו צריך להבין משהו אחד, וזה פה נקודה חשובה מאוד ששירי מעלה. זה שאף אחד באופן עקרוני בעולם לא יכול לדעת למי שייך הארנק הזה או הארנק הזה, זה לא אומר שאני, אם אני עכשיו השקעתי בביטקוין ומחרתי והרווחתי, שאני לא צריך לדווח ואני לא צריך לשלם מיסים וכו'. אנחנו לא נכנסים לזה, כי באופן עקרוני, על השקעות כאלה צריך ללכת להתייעץ וצריך ככל הנראה לשלם מס. זה כרגע לא, זה לא הנושא שלנו. אנחנו מדברים על הביטקוין עצמו ועל האנונימיות ואיך הוא עובד. וזה הדבר שמעניין אותנו כרגע. אבל מה שחשוב, בגלל שהביטקוין בסוף מוגבל ל-21 מיליון מטבעות, אף גורם בעולם לא יכול לבוא ולשחוק אותו ולהחליט שעכשיו כל ביטקוין יהיה חצי ביטקוין.
כן,
כי
מדפיסים לא
עוד 21 מיליון מטבעות. אין דבר כזה, זה לא יכול לקרות, נקודה.
מדהים, זה מדהים. כאילו, בכלל, אין לנו שום ממשלה, שום בנק מסחרי, שום דבר מסחרי שעומד מאחורי המטבע הזה, בניגוד לכל מטבע אחר שעד היום יצא בעולם. בין אם זה יורו, בין אם זה שקל, בין אם זה דולר, כל מטבע. הרי אנגליה נלחמת על לא להיכנס ליורו בשביל לשמור על המטבע שלה. המטבע,
נכון. אז בואו נדבר טיפה על זה, כי זה באמת אחד הדברים שרוב האנשים שלא נכנסו עדיין לתחום ולא כך מבינים כל הזמן זה, ואומרים, הביטקוין זה בועה, אין מאחוריו שום דבר, זה לא יחזיק מים, כי אין מאחורי זה שום זה. עכשיו בואו רגע נבין בכלל, מה זה כסף? בואו ניקח רגע שטר של 100 דולר. כמה שווה שטר של 100 דולר? כמה עולה לייצר אותו? סנט, שניים, 10 סנט, חצי דולר. בעצם הנייר עצמו אין לו באמת את ה... אין לו ערך של 100 דולר. למה יש לו ערך של 100 דולר שאנחנו איתו יכולים לקנות? כי יש לנו אמון של רוב הציבור, או של חלק גדול מהציבור, שאותו נייר שווה באמת 100 דולר, ואפשר לקנות, להחליף אותו במוצרים. בכלל, בוא נחזור טיפה אחרונית, בכלל, מאיפה נוצר הכסף. נניח שאני עכשיו רציתי למכור פרה, ושירי רצה לקנות תרנגולת, בסדר? ומישהו אחר רצה לקנות פרה ולהחליף אותה ולמכור תרנגולת או משהו כזה. אז יש 3 אנשים שונים. היינו מעבירים, אנחנו עושים פתק שאומר, אוקיי, אני מוכר את הזה, את חייבת לי ככה וככה. שירי אתה מעבירה את הפתק הלאה, וככה נוצר המטבע. בעצם זה שטר חליפין שמאפשר לנו לעשות חליפין בלי להביא את הפרה הפיזית ואת התרנגולת וכולי.
כן, אנחנו עדיין תלויים.
נכון, אבל...
כי היום יש לך... לא יודעת מה, 20 מטבעות של 100 דולר, ומחר מחליפים את השטר הזה, כי החליטו מכל סיבה כזו או אחרת, הלכו לך המטבעות.
זה דבר ראשון, ודבר שני, יש אינפלציה. אינפלציה שנגרמת על ידי עליית מחירים, שנגרמת על ידי כל מיני גורמים, והם יש אינטרס, ואנחנו רואים שהאינפלציה מרימה הראש, ועם הזמן, ככל שעובר זמן, למעשה, הכסף שלנו נשחק. שוב פעם, 100,000 דולר שלפני 10 שנים, לא שווים 100,000 דולר של עוד 10 שנים מהיום.
נכון.
בביטקוין זה לא יכול לקרות, זה יכול, דברים אחרים אולי כרגע משפיעים, יש שוק חדש, משפיעים על המחיר שלו, אבל באופן עקרוני אף גוף לא יכול לבוא ולשחוק אותו, וזה דבר מדהים. ברמת העיקרון, בואו אנחנו לא ניכנס היום, אנחנו ניכנס בהמשך בפודקאסים הבאים לנושא של בלוקצ'יין, אבל אנחנו צריכים טיפונת להיכנס ולהסביר בעצם מה זאת המערכת הזאת המפחידה שעומדת בבסיס המטבעות הדיגיטליים שנקראת בלוקצ'יין. אז למעשה בלוקצ'יין זה סוג של ספר חשבונות. תקחו רגע, מי שמכיר פעם, לפני הרבה שנים, היו ממש קונים פנקס כזה ורושמים את כל הפעולות, חובה, זכות, הוצאתי ככה, קיבלתי ככה וכו'. אז זה אותו דבר, רק דיגיטלי, שבעצם לא נשלט על ידי אף אחד. אף אחד לא יכול לבוא ולרשום את ההוראות בו, אלא באמת יש את הקוראים שנותנים לו את האמון. ובעצם הספר חשבונות הזה מבוזר על פני מאות לפעמים, לפעמים על מיליוני מחשבים בעולם. והם בעצם כותבים כל פעם את העברה. זאת אומרת, נניח שאני עכשיו העברתי חצי ביטקוין לשירי, אז אנחנו בעצם, זה שזה עבר מארנק לארנק, הקוראים מאשרים את העסקאות האלה, ורואים שהעסקה הזאת אמיתית, שבאמת זה נגרע ממני והתווסף לארנק של שירי, הם מאשרים, זה נסגר בתוך אותו בלוק, ואז הפעולה הזאת היא בעצם מקבלת תוקף, ומאותו רגע אי אפשר לבטל אותה.
אז קודם כל אני חושבת שלהיום, לפרק הזה, נתנו כל כך הרבה מידע, ונראה לי שאנחנו, יש לנו עוד המון 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 מידע לתת ולהעביר בפרקים הבאים, וקודם כל תודה רבה על כל הידע שלך, כי באמת יש לך המון המון ידע, וזה פשוט מדהים, כי זה תחום שפשוט למדנו מאפס, כאילו זה לא שהיה קורס ללכת וללמוד, זה לפני כמה שנים שזה רק התחיל.
נכון. אני לפני כמה שנים הייתי בניו יורק, הייתי בכנס, אם את זוכרת, בכנס פינטק. כנס מאוד מאוד גדול, באו מכל העולם, ובנקים וזה, והיה מאוד מאוד מעניין, וכל מיני תחומים וסטארט-אפים הציגו שם. והיה באחד החדרים, היה איזה דיון של נציגי כמה בנקים, ואני מאוד מאוד אוהב את הבנקים, בדברים מסוימים. הלכתי להקשיב. ואז התחילו לדבר באמת על הנושא, שהאם הכסף הדיגיטלי הולך להחליף את הבנקים וכו' וכו'. הבנתי שיש פה משהו זה, חזרתי למשרד כולי נפעם וזה מתאים חברים.
הבלוקצ'יין, ביטקוין. וזהו, ועצרנו הכל לכמה חודשים, לפני כמה שנים, וישבנו ולמדנו וקראנו, ופשוט הבנו תחום ולמדנו תחום חדש לגמרי, שזה לא כמו היום שיש לך קורסים אינטרנטיים על כל דבר שקשור למטבעות הדיגיטליים. אין, לא היה את זה, לא היה לנו בכלל מאיפה להוציא את המידע. היינו נוברים בווייט פייפר של זה ובווייט פייפר של זה, בשביל בכלל להבין איך לכתוב ווייט פייפר. ובאמת אני רואה אותך מבחינתי, כי ההורים והתומים בתחום כל המטבעות הדיגיטליים.
כבר היה שווה.
ואנחנו נמשיך בפרק הבא.
אנחנו ניכנס יותר באמת מה זה הבלוקצ'יין, ואיך זה עובד, וננסה באמת להסביר לכם ולהקל עליכם את הנושא המאוד מאוד מרתק הזה. אז תודה רבה לכם, אנחנו נפגשים בפודקאסט הבא שלנו.
ביי ביי.
לקופסה.